שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמרו לו. פודקאסט אוהדי הפועל תל אביב בכדורסל. פרק 65, אנחנו פה במוצ"ש ביום שבת. מקליטים פרק על הניצחון נגד רמת גן, ולקראת השבוע הגדול אפשר להגיד, יש לנו הרבה משחקים. איתי הפאנל הקבוע והנהדר שלנו, טל גרשנמן, מה קורה?
שלום, יום שבת בצהריים.
שבת בצהריים, זה מוצ"ש. בן קפלן, מה נשמע?
בסדר, מה נשמע?
אני אחלה. טוב, בואו נלך לעניינים שלנו, ולפני זה רק נזכיר לכם לעקוב אחרינו ברשתות, לראות אותנו גם ביוטיוב אם יותר מתאים לכם, ורצינו להגיד גם הפעם תודה לאור אליעז, אנחנו נמצאים באולפני פרוקאסט הנהדרים, אז אם אתם צריכים משהו קשור להקלטות, זה המקום שאתם צריכים לפנות אליו. יאללה. ככה, רמת גן, אנחנו נצחים את המשחק 82-71 בשעה כיפית, בתשע בערב ביום רביעי, שעה נהדרת, גם השבוע מנהלת קובעת שעות מצוינות ומעולות. משחק בחדרה, אני אגיד שהייתה אווירה לא רעה דווקא, אני ציפיתי...
ביתנו בחדרה.
כן, אני ציפיתי לפחות תועדים וגם ציפיתי... לא יודע, לאיזה אווירת נמנום, גם אחרי מה שהיה בכדורגל וגם... בכלל, האווירה כרגע, המשחקים שיש כרגע, מרגישים לא קריטים בו, נגיד ככה, אלא יש נושאים קצת יותר דחופים לדבר עליהם בעולם הספורט. ובכל זאת, מגיעים 1,600 אוהדים, נותנים אווירה טובה.
מיני דרייבין זה האולם
כן,
הזה.
כן, לגמרי. גם האווירה הייתה מיני דרייבין. אז לפחות בצד הזה יחסית עשינו את העבודה. וגם בלנצח. איך ראיתם, מה הרגשתם?
קודם כל, בעיניי זה משחק מאוד חשוב. כי זה משחק שנעל אותנו במקום השני. אגב, פעם ראשונה שהפועל מסיימת במקום השני, מאז עונת 2003-2004 עם ארז אדלשטיין, בליגה הסדירה, אז זה לא עניין פעוט בעיניי. וגם לאור העובדה שכנראה, אנחנו נגיע, אם נעבור את הסיבוב הראשון, לסדרה נגד רמת גן, בעיניי זה מאוד משמעותי שיהיה לנו יתרון הביתיות, כי... אנחנו נשחק כבר בדרייבין. ורמת גן היא קבוצה מצוינת.
וקשה לשחק שם בזיזמן.
קשה לשחק בזיזמן, אבל רמת גן, גם בסגל החסר שהם היו נגדנו, שהם חסרו את מטיאנג, היא קבוצה אולי אחת הכי מאומנות בליגה. היא קבוצה שיש לה עומק. היא קבוצה קשוחה. ו... היא שונה משלושת הניצחונות, משלוש הקבוצות שניצחנו לפניה. לפני רמת גן ניצחנו את נס ציון שהייתה מפורקת. את הרצליה שוואלה, אנחנו רואים, נכון להם הרצליה הקבוצה אולי הכי פריחה וחלשה בליגה, היא לא יודעת מה זה ניצחון. ואת חולון שגם במשבר עמוק, ורמת גן היא קבוצה טובה, וראינו את המשחקת טוב גם כשהיא חסרה, ולכן בעיניי זה ניצחון... יש בו, אני יצאתי טיפונת מעודד, לא באיזה היי מטורף, כי עדיין אני לא השתכנעתי שאנחנו קבוצה ברמה שאנחנו רוצים להיות, אבל זה לא כמו הניצחונות על נס ציון, הרצליה וחולון.
אפשר להתעודד מזה שהזרים הגיעו, זה הניצחון של הזרים בסוף המשחק הזה. כולם בספרות כפולות חוץ מהולנד שקלה 9 ו... אבל... עם 5 ריבאונים ו6 אסיסטים, שזה שורה יפה.
כן, אבל אחוזים מהשדה שלו היו, אלוהים משמור, 4-14, 1-9-3, גם הרבה זריקות, אולי יותר מדי זריקות אפילו.
אין זריקה שהוא לא מחבק.
הוא אולי הכוכבית פה, אבל אגב, אם...
1-8-3.
כן, אבל אם שאר הזרים יגיעו, בטח שגם יהיה פה את אניס ברוטציה, אז אנחנו נהיה בסדר. אני חושב שכאילו, לקבל משחק הזה מקייל, וכבר נדבר על זה, אני מניח, ו... וגם מאנגולה, שצריך להגיד, מאז דדס יש פה... זה לא הדבר שהתפללנו עליו בקיץ עדיין, אבל זה גם לא מה שראינו תחת פרנקו, והאם נראה אנגולה שעושה עוד קפיצה קדימה בפלייאוף, זאת אחת השאלות הכי גדולות, לדעתי, כרגע למשכונה של הפועל. וזהו, מה...
אני חושב, אם אני צריך לסכם את המשחק הזה, בעיניי זה הגנה. ובכללי אנחנו נמצאים 4 משחקים אחרי שדדס התחיל לאמן את הקבוצה, 4 ניצחונות, כולם הגיעו מההגנה. גם המשחק נגד הרצליה, שנגמר 82-80, בתחושה שלי, אדריאן בנקס תפס יום, שאנחנו מכירים אותו, זה אדריאן בנקס הישן, אבל זה באמת אדריאן בנקס הישן, הוא כבר לא נותן את המשחקים האלה, הרבה משחקים של מעט מאוד נקודות בהרצליה העונה, ואני מרגיש שאם היינו קולים שם גם 2-3 שלשות, אז גם בהגנה היינו יכולים לעצור קצת יותר, כי הם רצו עלינו, והלכתי לבדוק רגע, עשיתי קצת עבודת הכנה בפרק הזה, אני עושה תמיד, אבל הפעם קצת השקעתי, אז לגבי ההגנה, עד לפני דדס, חטפנו 86 נקודות למשחק. זה, אני לקחתי את כל יורו-קאפ, גביע, הכל ביחד, בלי גמובן גביע ווינר, וכמובן הליגה. 86 נקודות למשחק. אני חושב שאם נוריד את זה רק לליגה, זה ירד שם בכמות די משמעותית, אבל עדיין, בשביל להעביר את הנקודה רגע, זה מאוד רלוונטי. ודדס, ההגנה של דדס בארבעה משחקים האחרונים, מחזיקה את הקבוצה היריבה על 68.25 נקודות. זה... כל קבוצה שנוריד מ-70 אנחנו נצח. כאילו, המשחק היחיד שבאמת הגענו וכאילו הסתבכנו, או הסתבכנו באמת, הם עברו את ה-80.
אבל גם היריבות פה רלוונטיות, צריך להגיד.
נכון. אין ספק, אבל בסוף מדובר, גם נס ציונה, אתה רואה אותם נצחים הרבה, הרבה משחקים מאז שטפירו קיבל שם את המשרה, אתה רואה את חולון ורמת גן, הם כמובן קבוצות בינוניות ומעלה, ואתה מנצח אותם ומשאיר אותם על כמות נקודות של בין 60 ומשהו, 4, אני יודע כמה נס ציונה קלו, 59 של חולון עד 71 של רמת גן, זה מרשים. הפועל של פרנקו לא הייתה עושה את זה, לדעתי.
אז אני דווקא חושב שיש פה אלמנטים מאוד דומים להפועל של פרנקו, במובן הזה שלמשל נגד רמת גן, היו כמה דקות של, היה איזה שני מקטעים של קווצ'ים מאוד טובים בהגנה, שבסוף ברבע האחרון ניצחו את המשחק, ואם אני לא טועה, ברבע...
סוף רבע שני.
בסוף הגדילו את ההפרש.
הם הובילו שם רמת גן באיזה 6,
כן, היש...
והפועל רצה שם איזה
נכון,
20.
נכון, היו שתי ריצות של איזה קווצ'ים הגנתיים מאוד מאוד טובים. אני עדיין לא רואה משהו יותר מדי שיטתי. אני גם במשחק הזה, אני חושב ש... זה, שוב, אני אתן קרדיט, כי עם המספרים אני לא מתווכח, אבל גם ארבע היריבות שנתקנו בהם, רמת הביצוע שלהן לא היו טובות. נס ציונה בכלל, כאילו אני... זה
משחק נגדנו היה שם.
זה לא זה. הרצליה גם בעיניי בחלקים רבים של המשחק, רמת הביצוע שם הייתה נמוכה. וחולון, שוב, חולון בשבוע הזה ששיחקה נגדנו, זה היה C של איזה כמה שבועות של יכולת מזעזעת. וגם רמת גן, אז אני רוצה לראות את ההגנה הזאת, מתמודדת מול הקו האחורי של הפועל ירושלים, ומול הקו האחורי של מכבי, אני לא משוכנע שהיא תוכל, אבל זה המבחן.
תכף נדבר על זה בנפרד, על כשנדבר טיפה קדימה, ועל איפה אנחנו מול מכבי ומול ירושלים, אבל רק משפט אחד, זה שאני חושב שאנחנו עדיין לא מכירים את הפועל הנוכחית, כמו שאנחנו לא מצליחים להכיר אותה כל העונה, כי יש לנו עוד שחקן משמעותי שעדיין השיחק, ובטח תחת דדס, וצריך לראות איך הדברים האלה עדיין נבנים. ואנחנו גם לא באמת מכירים את המאצ'אפ הזה שלנו מול ירושלים הנוכחית, שהייתה קבוצה לא טובה, אבל כן מאוד התקשן מולם בגביע, וכן ראינו אותם עושים לצחון גדול אחרי על מכבי, וגם מכבי הנוכחית, אחרי היורוליג ובילי בולדווין, זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שהם סימני שאלה. ודווקא השבוע אנחנו פוגשים את שתיהן למשחקים לפני הפלייאוף, וזה מאוד מאוד מעניין לראות איזה הפועל נראה מולם ואיך נתמודד, אבל זה שנייה באמת בצד. אני חושב שאחד המפתחות, גם למשחקים האלה, בטח מול מכבי, אבל נדבר על זה שנייה בהקשר דווקא של רמת גן, זה קייל. בוא בן, ספר מה ראית מקייל.
איש המשחק,
זה ברור.
אני כבר אמרתי פה שאני חושב שדדס הוא מאמן עם שיטה. הוא מאמן עם שיטה, הוא יודע מה הוא רוצה, אני חושב שהוא עדיין לא מכיר את הקבוצה מספיק, ובגלל זה אנחנו רואים שכמעט בכל משחק הוא מלא הרכב מזעזע ש...
צריך לדבר על זה שנייה לפני שאנחנו מתקדמים לקייל, וסליחה שאני כותר אותך, אבל צריך לדבר על זה שאם הסיפור החיובי הוא ההגנה, אז הסיפור השלילי, לדעתי, בארבעה משחקים האחרונים, זה ניהול המשחק של דדס. אני חושב שזה מחמאה, ואולי תירוץ, אבל לא בקטע של תירוץ, דווקא הסבר טוב ללמה הוא, זה שהוא לא מכיר את השחקנים, הסבר טוב ללמה הוא מפספס ברוטציות מאוד. אני חושב שהוא נותן המון קרדיט לספסל דווקא, כי הוא נותן לו לשחק לבד. אנחנו דיברנו על זה הרבה, אפילו לא זוכר באיזה קשיר, אבל דיברנו הרבה על זה שאתה לא רוצה לעלות עם מנפורד, בר ו... ג'ייקובן, דיברנו על זה אז, בגלל ההגנה. אתה מאוד נפגע שם בהגנה. ודיברנו על זה שאתה לא רוצה את בר, רק עם שחקנים שלא יכולים כדרר, כי אתה צריך עוד מוביל כדור ליד, או בר לבד, הוא לא רכז ברמה הזאת. ואני חושב שהסיפור הזה עכשיו, של חמישיות של בר, דסטי, ג'ון אולנד נגיד, שיש לך שם את מייס וזלי, זאת בעיה. זה חמישייה לא מספיק טובה.
ומשחק אחרי משחק, אתה רואה שאנחנו, החמישייה הזאת עולה, ופתאום יש איזו ריצה של הקבוצה היריבה. אני חושב שדלס עדיין לא מספיק מכיר את הקבוצה, ועוד לא מצא את הרוטציות הנכונות. בנוגע לקייל, אז שוב...
אני אגיד רק את הסטטיסטיקה על זה, על המשחק האחרון פחות, פלוס מינוס, זה לא סטטיסטיקה שאני אוהב במיוחד. במיוחד לא למשחק אחד, אוקיי? כי במשחק אחד קוראים דברים, פתאום יש ריצה, ואתה מפיל את זה על השחקן, או מרים את זה לשחקן אחר, וזה לא מספיק מספר את הסיפור. אבל נתנו כבר את הנקודה הזאת של איך דדס מנהל את זה, וצריך להסתכל, מנפורד עם פלוס 25, אלכסנדר פלוס 17, אנגולה 19, תומר 10, ג'ון הולנד הכי נמוך בחמישייה עם 7. ואז יש לך את דסטי עם מינוס 9, ואת זלמנסון עם מינוס 14. זה לא נתונים טובים, זה משחק שניצחת ב-11 פרש, גם דסטי, גם זלי, זה ממש ממש בעייתי, וזה פשוט מספר את הסיפור.
אין לנו הרבה גמישות כרגע בקו האחורי.
גם לא בקו הקדמי.
גם לא בקו הקדמי, זה
פשוט... אולי יש גמישות, אני כרגע לא מתחבר אליה.
אבל עוד פעם, יש את ג'יילן שאמור לחזור, ויש את טניס שאמור להיכנס, ואני מקווה, מאמין, סלש מקווה, תלוי כמה אני אופטימי, שגם את המספרים האלה נראה טיפה משתנים.
לא משנה, אבל גם... דבר רגע על המשחק קודם ולא מה יהיה קדימה, כי אני לא יודע מה יבחר דדס, ללכת עם מיילס שהוא שחקן שלו ושחקן שיותר מתאים לשיטה שלו, או על ג'יילן שהוא... לראות עיני כולנו, הוא שחקן יותר טוב.
בוא נראה איך הוא יחזור עכשיו.
אבל מה שנותן לו איזיה, איזיה נותן לו יכולת לשחק עם תומר ואיזיה, או איזיה ו... כאילו, איזיה בחמש, ולקלוע משלוש, וזה לרווח. וכרגע, יכול להיות שזה
עדיף על... בינתיים הוא לא כל כך קולע.
כן, אבל האיום הוא האיום, אוקיי?
אני חושב ש... טוב, אנחנו נדבר אולי על מייס אחר כך, אני חושב, יש לי בעיה, תהיה לי בעיה עם מאמן שמעדיף את מייס על פני אורד, בעיניי זה לא אמורה להיות בכלל התלבטות. בנוגע לקייל, אז מה שרציתי להגיד שהילדס הוא מאמן עם שיטה, אבל מה שאני רואה כרגע בהפועל מבחינה התקפית, זה... עדיין משהו יותר כאוטי מאשר הכדורסל של דלס, וזה הגיוני וזה בסדר, כי הוא המאמן חדש, והשיטה שלו היא לא כזאת שיטה פשוטה, כי הרבה פעמים השיטה הזאת של דלס יכולה להוביל אותך לכל שחקן שמקבל את הכדור מעיף, וזה אנחנו רואים את זה קצת אצל הפועל, שזה נובע מזה ששחקנים עדיין לא, אין להם פיל לאיך שהקבוצה הזאת צריכה לשחק, ובתוך כל הקצת כאוס הזה, יש את קהל אלכסנדר, שהוא משחק בשביל הארבעה אחרים שאיתו על המגרש.
זה חיבור בין עשה, חזר לזה.
כן, שהוא לוקח ריבונד, שהוא שומר, שהוא סוגר את החורים שהגרדים עושים, שהוא לא דורש את הכדור ולא, באמת, ההפך מוחלט במקרה הזה מהולנד, הוא מקבל את הכדור, אפילו שיש לו את החצי מרחק, הוא ימסור לשחקן אחר שיזרוק. בעיניי, תשמע, הוא לא הסנטר החלומי, ואולי גם לא הסנטר שהיינו צריכים בקיץ, אבל הוא נכס. השחקן הזה הוא נכס, ואם אנחנו כבר נסתכל גם קדימה, שלא יודעים, נניח שאם ג'יילן אורד לא נשאר בקיץ, אני משאיר את קייל. כאילו, אני חושב שזה שחקן שהוא נכס לקבוצה. לא שחקן, לא בתור שחקן חמישייה, הוא יקבל את ה-15-20 דקות שלו, כמו שהוא קיבל בכל קבוצה שהוא היה עד היום, בתור מחליף לעמדות כזה 5 ו-4.
אתה מביא 5 בכיר ממנו.
כן, אבל הוא נכס. הוא נכס כי השחקנים האלה, שאין להם אגו, ושהם עובדים בשביל הקבוצה, ושתמיד עם חיוך, ולא מפספס משחק, ובעיניי זה שחקן שאני לא ממהר לוותר עליו. עם כל החסרונות
שלו. אנחנו נלמד עליו המון, על האם, מה באמת, איך צריך באמת להסתכל עליו, נגיד לקראת העונה הבאה, בפלייאוף, בטח מול מכבי. אני חושב שאחד הסיבה, אחת המרכזיות שלא הצלחנו לעמוד מולה בסדרה הקודמת בסוף, וזה היה בריבאונד, או
עכשיו ריבאונד במשחק הפנים.
משחק הפנים, נכון. סורקין פשוט עושה מה שהוא רוצה. ומעניין אותי לראות איך הוא התמודד עם סורקין.
אז אני חושב שהבעיה שלנו בריבאונד, הוא לא... הוא לא המשאבת ריבון האולטימטיבית, אבל הבעיה שלנו, בעיניי הבעיה שלנו ברימן מגיעה מעמדה מספר 4 הרבה יותר מאשר מעמדה מספר 5.
אני רוצה לתת את המספרים ושנייה אני אחבר את זה. אז א' הוא עם 16 נקודות ב-5 מ-6 מהשדה, שזה אחוזים מדהימים, ולעשות 16 נקודות מ-6 זריקות זה מאוד 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 מרשים, במיוחד שזה אף אחד מהם זה לא שלשה. אבל עם קייל אלכסנדר במשחק שלא היה לרמת גן בו שחקן בעמדה 5, נותן, זורק רק 6 פעמים, בסדר, 16 ו-12, אני קונה כל משחק. אבל במשחק הזה, שהוא נגד קבוצה בלי 5, לקלוע, לזרוק רק 6 פעמים, זה מעט מאוד.
זה אבל החיסרון שלו, כשהוא מקבל, אתה ראית גם נגד רמת גן, שהרבה פעמים שמר אותו שחקן נמוך, והוא לא יודע מה לעשות עם זה, כי אין לו את זה.
תקפיץ פעם אחת, ולכתביע לו על הראש.
הוא לא עשה את זה כל הקריירה, והוא לא יעשה את זה גם מהפועל. ההחלטה
שלו במשחק הזה, זה היה לו מין איזה פלוטר, שאתה אומר, דחיל רבק, אחי, אתה חצי מטר מהסל, קפוץ, תטביע לו על הפרצוף, מה יש לך?
לגמרי, אבל זה השחקן, נכון? אתה צודק? אתה אומר, תן כדרור, תטביע לו על הראש, נכון?
תן כדרור אחד, תסתובב שנייה, תניח את זה כמו שצריך, תטביע לו על זה, אבל יש שם בעיה, ולי זה קשה, במיוחד שקבוצה שיש לה בארבע את תומר.
ובגלל זה בעיניי הוא קלאסי, להיות המחליף הראשון לגבוהים בקבוצה שהולכת חזק על כל התארים, ולא להיות הסנטר המוביל שלה.
זה לא, אני לא מסכים איתך. אבל אני אומר, א', מה, הוא לוקח מזכורת של יותר מלהיות כזה, לא יודע מה ישלמו בשנה הבאה, אבל אתה יודע, כרגע זה מזכורת גבוהה מאוד. לא יודע, צריך לראות, כרגע הוא היה מצוין, והתחלתי להגיד את המספרים, זה 16 נקודות, 12 ריבאונד, 4 חטיפות וחסימה, ו-6 מ-7 מהקו, שזה באמת אחלה, מאוד משחק מעולה שלו, אבל צריך להגיד, לא היה שם מתנגד כל כך בעמדות חמש.
נכון, נכון, אבל אני גם באמת חושב שבמתכונת הנוכחית בקרוסל של דדס, זה טוב שיש שחקן אחד על המגרש שעובד בשביל השאר השחקנים, כי אתה רואה בהרבה מידי התקפות ששחקנים פשוט לחוצים על הזריקות שלהם, וכל איזה רבע מבט הם מעיפים את הכדור לסל, ואני חושב בכל העניין הזה, בכל הבלגן הזה, טוב שיש את קייל אלכסנדר.
אני רוצה שדבר על בריין אנגולה קצת, ככה, אולי השחקן השני הכי טוב במשחק הזה, 13 נקודות, 6 ריבאונד עם 7 אסיסטים, חסימה ו-5 מ-13 מהשדה, 3 מ-9 ל-3, המספרים פה לא מעניינים. מה שמעניין זה שיש בהרבה מספרים בהרבה מקומות, זה אחד, ומה שמעניין אצלו זה שמרגיש, שאנחנו התחלנו להרגיש את התהליך הזה של הקבוצה הזאת, היא קבוצה של בריין, ואני חושב שזה הגיע לסי במשחק הזה, אני לא יודע מה יקרה בהמשך, יכול להיות שהסי עוד לפנינו, אבל בהקשר הזה, מארבעה משחקים, זה היה המשחק שהרגשתי שהקבוצה הזאת של בריין אנגולה, הוא על המגרש, אנחנו טובים, הוא בחוץ, אנחנו פחות טובים.
קודם כל, צריך להחמיא לו על זה שהוא עושה את העמדת הרכז, בקבוצה שכרגע אין ברכז, והוא עושה את זה יפה מאוד, ביחס למגבלות, ויש לו מגבלות שהן מובנות, ובעיניי, הם ימנעו ממנו להיות האלפה דוג של הקבוצה הזאת. בעיניי הוא לא יכול להוביל את הקבוצה הזאת. אין ספק שמאז שדדס הגיע, יש שיפור אצל אנגולה, גם באחריות שהוא לוקח, גם הוא לוקח יותר זריקות, גם שהוא יותר דומיננטי. יש רגעים במשחק שהוא מוסר נהדר, ועדיין, טל אמר את זה גם קודם, צריך להגיד, אנחנו קצת, אני קצת מרגיש שאנחנו שופטים את בריין אנגולה כאילו הוא דרו קרופורד. מאנגולה הציפיות שלי הן הרבה יותר גבוהות, אני חושב שכבר הוא לא יעמוד בציפיות האלה.
תראה, שנייה, זה לא
פרמה
שאתה עושה.
ואני חושב שהוא היה טוב מאוד נגד הרצליה, הוא היה טוב מאוד במשחק הזה, אני עדיין מחכה למשחק שהוא ישחק נגד מכבי ירושלים, ישים 30 נקודות וינצח את המשחק. אני חושב שטיילר אניס יכול לעשות לו, פשוט זה הדבר שהוא הכי צריך עכשיו, הוא צריך עוד רכז לצידו, כי באמת, אני אומר לך, הוא מגיע לו כל המחמאות בעולם הזה שהוא מצליח להחזיק את הפועל כרכז, למרות שאתה רואה שהוא עושה את זה מצד אחד יפה, מצד שני אתה מרגיש שזה לא, זה לא העמדה הכי נוחה בשבילו, ואני חושב שאם אניס ייכנס לעניינים כמו שצריך, אז אניס ואנגולה יכולו להיות אחלה של שילוב.
אני שנייה אחת לפני שאנחנו מדברים על אניס, התחלתי להגיד לך שזה לא פייר מה שאתה עושה, כי מצד אחד אתה אומר, אני מבקר מאוד את בריין אנגולה, ומצד שני אתה עדיין מצפה ממנו מאוד. בוא, אנחנו מבינים שבריין אנגולה היום, שנייה, בריין אנגולה היום הוא לא השחקן שאנחנו ציפינו לקבל.
מאה אחוז, אז זה בעיניי סיכמת עכשיו את הנקודה, ביחס למה שהוא נתן העונה, מה שהוא נותן משחקים האחרונים, זה שיפור יפה מאוד, אין ספק.
אבל השאלה אם הוא עומד בציפיות, והאם הוא זה שיכול להוביל, זאת שאלה שנותרה פתוחה לחלוטין, כי באמת זה שחקן שמרגיש שאתה לא יודע מה תקבל ממנו. כאילו יש לו, הוא זרק במשחק הזה 13-14 זריקות, והיה באחוזים לא מדהימים, ואתה אומר, רגע שנייה, היו לו... רוב הזריקות שלו היו נראות מצוינות ונכנסו, והיה לו שם איזה 2-3 זריקות, שאתה אומר, אוי ואבוי, מה אתה עושה?
אז אני חושב שזה לא נובע סתם הזריקות האלה. תראה, אנגולה, יש לו יתרונות, הוא באמת, הוא רואה את המשחק טוב מאוד, יש לו לפעמים רגעים שהוא, תשמע, נתן באיזה פיק אנד רול מסירה מדהימה לאלכסנדר, כאילו באוויר הוא פשוט שינה את הזווית של המסירה.
וזה... הוא זורק משתיים נוראי כזה מהיונשין.
זה אלתור חבל על הזמן.
רמה גבוהה.
יש לו, קודם כל, הוא לא פיזי, הוא לא מספיק פיזי, למשל, כמו ליווי ריינדולף, שיכול, אני שומר פיזי, לקחת, הוא מכל מגע, הוא קצת...
לא, יש לו פיזיות של עמדה 2, וגובה של עמדה 3, ויכול להיות משחק של 1, וגם זה, ומשהו,
השחקן הזה... יש לו מבחינת הסקילס, משהו שם קצת חסר, שהוא לא יכול לקחת שחקן, הוא מתקשה מאוד לקחת שחקנים, גם, אתה ראית את שניידרמן, הוא לא מצליח לקחת אותו לטבעת, אבל...
יש לו בעיה
בעבר. והוא תלוי המון בקליעה שלו.
אבל עוד פעם, עכשיו מגיע שחקן שכל הטיקט שלו זה לקחת שחקנים לטבעת.
בדיוק. רגע, שנייה עם טיילר, אנחנו נדבר עליו. חשוב לי להגיד על בריין, באמת, אני שומע את זה, הרבה אנשים אומרים שהוא לא יודע לעבור שחקן. זה נכון, הוא לא מצליח לעבור שחקן, אבל אנחנו ראינו אותו עושה את זה, גם בנס ציונה, וגם... לא, בשקשעיר, אבל אני לא דיברתי עליהם.
קרשיאקה.
קרשיאקה, ולא דיברתי עליהם, שנייה, דיברתי על אייק. כי אני חושב שמהרגע שהגיעה הפציעה באמצע, וגם הפציעות העונה, הוא פשוט נפצע, ובעיקר הצעד הראשון שלו עוד לא חזר.
יש מצב שצריך,
ואגב, גם... אני חושב שזה בשנה הבאה, אחרת או שלא יחזור
בכלל. תמיד אנגולה היה גם בנס ציונה וגם בקרשיאקה, אנגולה היה שחקן שמאוד תלוי בכלייה שלו. כשהכלייה שלו נכנסת, והוא יודע גם לקלוע, אז הרבה יותר קל לו ללכת לסל. ואגב, גם במשחק הזה...
היה לו צעד ראשון בנס ציונה, בשביל הגודל שלו, מהאדירים. מהאדירים, הוא היה אקספלוסיב, הוא היה מגיע לטבעת, אני זוכר כמה דנקים שלו מנס ציונה, ויש לו שם את הדנק, אם אני לא טועה, במשחק שהם ניצחו את הגמר יורופ קאפ, ביד אליהו, יש לו שם מהלך אדיר. אבל זה נפגע, חד משמעי. אני לא יודע אם זה לא הסקיל... ניסי להגיד שזה לדעתי לא הסקיל, זה פציעה, אבל זה לא משנה, כרגע הוא לא עושה את זה.
זה לא חשוב, אני אקח את זה לשאלה, האם הפועלים, נגיד, הייתה פה הסכמה שאנגולה נתן משחק טוב, ובכלל כאילו יש שיפור. האם אנגולה ברמה הזאת, ולא מעבר לזה, אם נקבל ממנו את הדבר הזה יציב את סוף העונה, האם יש תרחיש שבו אנחנו לוקחים אליפות, או שאנחנו חייבים את אנגולה בעוד קפיצה למעלה?
אז בעיניי התרחיש זה טיילר אניס.
בדיוק.
זה התרחיש היחיד.
לא, אבל אם טיילר אניס מגיע ונותן 20 במשחק, האם אנגולה יכול להרשות עצמו להיות ככה? זאת השאלה.
מדהים.
אתה חייב אותו גם ברמה הזאת.
אם יגיע שחקן שיכול לתת 20 נקודות במשחק, שיש לך את מנפורד שזורק 10 זריקות, ושיש לך את אנגולה, אז זה אומר שאתה התקפית, אתה פצצה. ובמיוחד, כאילו אם אנגולה שומר על המספרים האלה, זה אומר שהוא מוסר לו המון אסיסטים, זה אומר שהמון שלשות בנויות, זה אומר שמאוד קל בטבעת.
עם כל השחקנים שעברו פה, לא היינו שחקן אחד שבאופן יציב קלה מספרים
גבוהים. נכון, בגלל זה אנחנו אומרים אם.
גם אין איסלו כזה. אולי תומר אפשר לספור אותו בדבר הזה. אבל לא ממנו אתה צריך לקבל את הדבר הזה.
אני אגיד את זה ככה, עם קו החוץ הנוכחי שלו, ללא טיילר אניס, בעיניי אין לנו סיכוי לכלום. אולי לעשות גמר.
זה לא רלוונטי.
אולי לעשות גמר.
שוב,
אני לא יודע.
אני לא יודע את הגישה הזאת. זה מאוד רלוונטי. אתה צריך לעשות גמר, לא משנה מה. גם אם אניס מחר נפצע, ולא יכול לשחק שנייה אחת בהפועל, תפו תפו תפו, דפקתי עלי, ירקתי, עשיתי כל מה שצריך. גם אם זה קורה, אתה צריך לעשות גמר. גם אם תפסיד למכבי פעמיים וזה יהיה מבאס, ותראו אותם לוקחים עלינו אליפות, זה יהיה מבאס, אנחנו צריכים להיות שם.
חד
זה
משמעית.
זה הפועל תל אביב החדשה, צריכה להגיד לעצמה, אני צריכה להיות כל פעם בגמר, וכשאני מפסידה רבע גמר, אז יש סיכוי שהמאמן ילך הביתה. כאילו יש סיכוי שהוא סיים את התקופה שלו בהפועל, בסוף העונה, או עכשיו, כמו שיצא העונה, אבל זה בעייתי מאוד.
אני אגיד ככה, עם הקו האחורי הנוכחי של הפועל, אין לנו סיכוי לעשות שום דבר בעיניי, כאילו משמעותי. אני לא יודע איך טיילר אניס יהיה, לא יודע איך הוא יהיה, אם הוא יהיה טוב או רע, אבל אנחנו, הוא שחקן המפתח של הפועל עד סוף העונה, מבחינתי. וצריך להלחים אותו בכוח לקבוצה, ולתת לו בכוח את הקבוצה, כי בעיניי, בלעדיו זה פשוט לא יקרה.
צריך להגיד שגם אמרנו את זה על קאמינגס, וזה לא קרה. לגמרי. אבל לא, גם שוב לא אותו מאמן.
בואו שניה נדבר על החלטה, לא לרשום את אניס.
אני חושב שאם קאמינגס היה נותן את מה שחשבנו שהוא ייתן, והוא גם הוא יכול לתת, אז קודם כל אניס לא היה פה, ומצבנו היה יותר טוב.
הוא תכלס די מתאים לדדס. אבל בואו שניה, אני רוצה לדבר על ההחלטה לא לרשום את אניס, כי זה הורמה גבה רצינית מכולם, אני חושב, וגם ממי שלא, אז גם קצת. בסוף החלטה מוזרה של דדס, כי אתה אומר, יש לך פה זמן עכשיו להכניס את השחקן שבועיים, שלושה, לא יודע, מעט מאוד, וזה שלושה, ארבעה משחקים שגם הרבה מהם מאוד מאוד חשובים, ואתה מוותר על משחק אחד, כי המשחק נגד רמת גן הוא משחק חשוב, וכי אתה רוצה לנצח ולסיים מקום שתיים, כדי כאילו, ובזה שאתה משאיר את אניס בחוץ, לתת לו עוד שנייה להתרגל לשיטה, לתת לו עוד שנייה להכיר את החברים שלו, וללכת עם מה שעבד. זה בסוף עבד לו, כי הוא נצח.
צריך להגיד לא.
אבל זה צריך לעבוד לו גם במשחק הקרוב נגד קירטטה, וזה צריך לעבוד לו בדרבי, וזה צריך לעבוד לו עד סוף העונה.
צריך להגיד שלא היה דיווח שאמר אחרת, וזה מה ששמענו כל הזמן, זה שההחלטה היא מקצועית נטו.
מקצועית, מקצועית.
זאת אומרת, זה לא קשירות, זה לא ג'טלג, זה לא שום דבר אחר. אני, אם אני מנסה שנייה להיות פרקליט השטן, אז, או לנסות להבין, לא, באמת ניסיתי להבין שנייה מה הגיענו אחרי החלטה של דדס, שאני לא אוהב אותה, כאילו, אני הייתי רושם את אניס. אני חושב שיכול להיות שיש פה איזושהי אמירה, זה ניחוש נטו, שיש פה איזושהי אמירה של מי שטוב משחק והייתם טובים במשחק הקודם, ופה יש כוכבית, האם היינו טובים במשחק הקודם, או היינו טובים מאז שהגעתי, קבוצה רצה מנצחת, אני מבסוט ממה שאני רואה, וגם אם הבאתי שחקן חדש שהוא בגדול אמור לשחקן חמישייה, לא אומר להכניס אותו, כי אתם הייתם טובים, בואו תביאו לי עוד ניצחון. עכשיו, זה לא אומר כלום על המשחק הבא. עכשיו, אם הוא לא יירשם, תראה את זה בכלל, אז זה היה. אבל אני מניח שזה סוג של אמירה שהוא רצה להעביר קדימה, שמי שטוב משחק, ואני לא יודע איך השחקנים היו באימונים, ואני לא יודע איך טיילר היה באימונים, למרות שגם הבנתי שהיה סבבה. לא יודע, חתם מוזרה. קצת מתחכמת, כאילו אפשר להגיד אפילו.
אבל זה עבד לו, הוא ניצח. והוא רצה להבטיח מקום שני.
אני לא יודע אם זה עבד לו. כי הוא ניצח, אבל יכול להיות שהפסדנו את
זה אמרתי קודם.
עוד 40, עוד 25 דקות, 20 דקות של שחקן בקבוצה, להרגיש אפילו את הקהל, איפה הגעת, מה קורה.
אבל זה אומר, ברגע שהבטחת מקום שני, זה אומר שהמשחק נגד קירטטה, דרבי וירושלים, טבלאית, לא משנים. כי לקחת את שלושתה מקום שני. עכשיו, יכול להיות שתצליח איכשהו להשיג את המקום הראשון, תכף תדבר על זה, אבל בגדול, מקום שני השגת. עכשיו, יש לך סדרת רבע גמר שאמורה להיות אווירה, נגיד ככה, שאפשר לעבור אותה, וסדרת חצי גמר שגם אותה אפשר לעבור, כי אתה נגד רמת גן עם ביתיות, ומכבי וירושלים עוד צריכות לשחק חצי גמר במקרה ושתיהן יגיעו לשם. יש איזשהו היגיון מסוים בזה, שאני אומר לעצמי, עדיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ, כאילו בוא נשיג את מקום שתיים, ויהיה לנו שלושה, ארבעה, חמישה משחקים, כי גם יש לך בהתחלה סדרה נגד הרצליה, הפועל חיפה, נס ציונה, מי שלא תסיים שם שמונה, או תסיים שבע, סליחה, יש לך שם עוד שלושה משחקים להריץ שחקן כזה. וזה כבר נהיה שישה, שבעה משחקים.
אני פשוט לא חושב שזאת כאילו, יש פה גם אמירה של זאת החמישיית זרים הכי טובה שלי, באותו יום נתון נגד רמת גן. שאני חושב שאם הייתי משחק עם אניס במקום הולנד, למשל, היינו פחות טובים. כך הוא העריך כנראה שיקרה.
נכון.
וגם זה כאילו, בוא, אז השחקן אחת ודן לא שיחק. זה לא אומר שהוא לא יהיה טוב. כל שחקן בכל קבוצה פה נוחת ונותן הצגות של 20
המשחקים. הנה, היה מולנו ברמת גן את דבו, שהוא...
משחק שני.
וגם המשחק הראשון היה מצוין.
אגב, זה מאוד משמעותי, רציתי להגיד.
וגם, אני חושב, צריך גם, בחמשת הזרים שנרשמו, שניים מהם באופן די מובהק לא טובים מאז שהם הגיעו, שזה מיילס, בסדר, הוא גם חוזר מפציעה, והולנד, אני לא חושב שזה הייתה...
לא, הולנד, אתה לא יכול להגיד שהוא לא טוב.
הוא נגד...
ברנה הוא היה בסדר.
היו לו כמה וכמה משחקים שהוא קרה.
נגד הרצליה הוא היה מזעזע. לא, במובן הזה שזה לא כל כך היה אמור להיות קשה לוותר עליו, אני יכול להבין את ההחלטה של דדס, הוא הלך עם השחקנים שניצחו לי את המשחק, אבל מעכשיו הוא חייב את אניס...
יש סרט שלו ביום ראשון?
לא מאמין.
האמת שכשאתם מקשיבים לזה, כבר יודעים אם הוא נרשם או לא.
אני אעריך בזהירות שהוא יירשם.
בעיניי הוא חייב להירשם, ובעיניי ברגע שהורד יכול להירשם, גם הוא צריך להירשם, כי אם יש לנו סיכוי לעשות משהו בעונה הזאת, זה עם החמישיית זרים של אניס, מנפורד, אנגולה, הורד וקייל אלכסנדר.
יש לנו עוד משהו להגיד על המשחק נגד רמת גן?
כן, אני רוצה רגע שנייה, זה קצת יותר כללי, אבל אני כן רוצה להוסיף משהו, איזה נתונים שאספתי. דיברנו, אנחנו מדברים הרבה על ההבדל בין הקבוצה של דדס לקבוצה של פרנקו ומה שהיה עם ברק. אז ככה, קחו נתונים לגבי שלשות ואחוז השלשות מתוך כמה שהפועל זורקת. אז בגדול, כמות הזריקות הכללית נשארה אותה כמות בין, לפני דדס היינו על 63-85 ואחרי דדס 65-25. עוד זריקה וחצי למשחק לא משמעותי, אבל אני אגיד ככה. זריקות לשלוש למשחק, בסדר? לפני דדס זרקנו 20 פעם למשחק, 20.9 כמעט 21, ואחרי דדס מעל 27 זריקות למשחק, זה עוד 6 לשות, זה הרבה. עכשיו זה אומר שזרקת פחות, 6 פעמים פחות לשתיים, ושלוש פעמים יותר, 6 פעמים יותר לשלוש, כשזה... באחוזים זה שלשות למשחק לפני דדס זה 32% ואחרי דדס זה 42%. זה הבדל משמעותי, עוד 10% ו-6 זריקות. זה הבדל ממש משמעותי, ורק בשביל ה-numbers game, אוקיי, משחק המספרים שמדברים עליו הרבה בארצות הברית, 6 שלשות יותר זה 6 אופציות לנקודה יותר, וזה מאוד מאוד משמעותי, ודווקא הפועל מנצחת בהגנה, אבל
הבעיה שאת השלשות האלה בינתיים אנחנו מחטיאים.
האם הפועל תמשיך להחטיא אותם? לדעתי מתישהו זה יצר. לדעתי מתישהו מנפורד לא יסיים.
צריך להגיד שלמשל נגד הרצליה, הרבה מהזריקות שזרקנו היו טובות וספסנו. אני חושב גם ש...
גם מנפורד.
מיילס זה אחד מהארבע נגד רמת גן.
וזה אחד מחמש.
לא, דיברנו קודם על מיילס מול ג'יילן, אז אם ג'יילן יחזור ויקבל דקות של מיילס, אז אנחנו אמורים לראות פחות זריקות לשלוש. מיילס גם אמור לקלוט, אני יותר בגדול את משהו זורק.
וגם אם, תראו, צריך לדבר על החמישה זרים שאנחנו רושמים, אבל כמו שאני רואה את זה עכשיו, זה אניס, אנגולה, מנפורד, אורד וקייל, וזה חמישייה שתזרוק לשלוש הרבה פחות מאולנד ומיילס, שזה הנשק העיקרי שלהם, לעומת אניס ואורד, שאניס זה לא הנשק העיקרי שלו בכלל, זה כן נשק שקיים אצלו, ואורד שזה, אנחנו רוצים לדמיין שנשק שיש לו, הוא לא עושה את זה. יכול להיות שאחרי שדדס הגיע, זה כן יראה.
אבל יש פה, יש את דסטי שאנחנו מדברים עליו, שצריך לתת את הדבר הזה, וכרגע...
גם הוא החטיא הרבה.
לא, הוא גם, הוא מאז שהוא הגיע, הוא גם החטיא הרבה, והוא... נתן משחק אחד מאותו, ומאז זה נראה שמשהו שם לא משתלב, לא נתפס, וזה, יש לו חוזה לעונה הבאה, וזה מעולה. אני מאוד מקווה שהוא יגיע לעונה הבאה במעמד גבוה יותר מה שיש לו עכשיו, כי כרגע הוא אמור להיות ישראלי בכיר בליגה הזאת.
אנחנו לא מנצלים אותו מספיק. דסטי אנס הוא שחקן, שבחינת החלות שלו הוא יכול לתת מספרים בקבוצות אחרות, כמעט כמו זר, או אפילו כמו זר.
הוא גם מתאים לדדס.
והוא מתאים לדדס, ובעיניי הוא מקבל פחות מדי קרדיט. יש בעיה איתו בהגנה. הבעיה אפילו קשה, אבל יש עוד שחקנים אחרים בקבוצה שיש איתם בעיה קשה בהגנה וכן מקבלים קרדיט. אני חושב שהוא גם, הוא גם שחקן מפתח, כי הוא יש לו יכולת להתפוצץ, כי הוא שחקן באמת ברמה גבוהה. כמו שאמרת, הוא חתום לא עודנה, ואסור לנו לאבד אותו.
הוא בסוף קלה ישראלי, שאין לנו עם ברך שהוא קצת
נראה. אגב, הוא לא רק, אנחנו רואים ממנו את היכולת של לקחת את הכדורים לסל, שהוא מנצל את היכולת כלייה שלו כדי לקחת כדורים לסל, לשחות עבירות, אבל הוא גם חייב...
גם הוא וגם אניס, אגב, יש שחקנים שהם... תשאירו אותם לבד לשלוש, הם אמורים לקלוע, דסטי גם לא לבד אמור לקלוע, ושניהם גם איום בחדירה, וזה יכול ליצור בעיות להגנות נגדנו.
אנחנו נעשה משחק. אני אגיד משפט על תומר, אתה תגיד משפט על ברטל, ואתה תגיד בן משפט על מיילס. רצית לדבר עליו. או שאמרת, אם אתה רוצה, תבחר שחקן אחר. על תומר, היה לנו משחק לא טוב. נפצע שם, קיבל את הפצצה לפנים, השופטים לא שרקו, אז היה בעיניי, שזה לא בלתי. תומר, עד החמש דקות האחרונות היה במשחק לא טוב, ואז היה שם את הדנק של אומת, ככה אומרים את זה?
איזה דנק.
על הפרצוף של קייל, אלוהים ישמור. אבל מאותו רגע, הפועל יוצאת שם לריצת, אני אגיד... לא משנה. היה 72-69, סליחה, 69-70 זה היה שם, ובסוף תראו כאילו 13-2 עד סוף המשחק, 12-2. תומר בריצה הזאת, בתחילת הריצה הזאת, מה שבעצם מניע אותה, זה שלושה מהלכים גדולים, שניים בהגנה, כולל חסימה, ושלשת קלאץ' מ-69-72 ל-69-75, הוא... אני חושב שהתגובה של תומר אחרי השלושה זה גם מה שהראה את מה שאמרתי פה, משחק לא טוב עד חמש דקות האחרונות, שפתאום הוא נתן שם איזה קוויץ'
ביחד. גם זה היה בגלל לחטף את המכה הזאת מדבו, שזה הצבן אותו נורא, זה התפרט שם.
לגמרי, לגמרי. משפט על בר?
משפט שלי יותר קצר משלך.
יאללה.
לא, אבל בר, קודם כל המספרים פה מדברים במשחק הזה, 14, כמעט 15 דקות, זריקה אחת, אותה הוא לא קלה, והיה לו אסיסט אחד. עוד פעם, ממשיך לעלות מהספסל, כל המשחקים של דדס, נראה שהוא מעדיף את הולנד בחמישייה, וגם אם הולנד לא משחק, אז הוא לא הולך עם בר בחמישייה, ודווקא אנחנו זוכים בעונה שעברה את בר כן עולה מהספסל, ודווקא זה עשה לו טוב, ופה משהו נראה לא עובד, לא ברור מה קורה שם, אני חושב שאנחנו חייבים את בר, אין לנו את הפריבילגיה לקבל מנו משחקים כאלה, אם אנחנו רוצים להתקדם בעונה הזאת ובפלי אוף, ואנחנו חייבים לראות אותו גם בפן המנהיגותי, ושוב נדבר על ההכנסה של דסטי לעניינים, וגם בפן המקצועי נטו, זאת אומרת, הוא צריך, הוא לא יכול לסיים משחק עם שורה סטטיסטית כזאת, אין אופציה כזאת כרגע, ו... בוא נראה גם מה טיילר יעשה לכדורסל שלו.
אז אני רוצה דווקא להגיד על אקסוויר מנפורד. שורה סטטיסטית, 15 נקודות, 4 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 5 מ-5 ל-2, 1 מ-5 ל-3. זה עדיין לא מנפורד המדהים שהתרגלנו לראות בעונה שעברה בתחילת העונה הנוכחית, אבל גם הוא תחת דדס נראה יותר טוב. במשחק הזה היו לו אפילו דקה או שתיים בכל מחצית שהוא הראה שהוא גם יכול לשמור, וזה רק מעצבן אותי יותר לאור כל הדקות האלה שהוא פשוט מבטר לעצמו בהגנה ולא שומר. בעיניי גם אחד משחקני המפתח לסיום העונה הזאת, כי אם אנפורד יחזור לכושר שלו מתחילת העונה, זה שחקן שיכול לשנות את כל הקבוצה הזאת. אנחנו כבר קצת שכחנו איזה גארד מעולה הוא כשהוא בסיאו, וכן, אנחנו מקבלים את מנפורד יותר טוב ממה שראינו מלפני חודשיים ושלושה, וחייבים שזה יימשך.
אני חושב שהסיכוי שלנו לקחת אליפות בלעדיו טוב, הוא מאוד 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 נמוך.
טוב, אני רוצה, בואו נסכם את המשחק ונתקדם הלאה. אני רוצה שנדבר על המשחק הקרוב, בעצם משחקים אותו מחר, אתם שומעים את הפרק זה בשבילכם היום, אז אנחנו ככה, ממש משפט אחד, אנחנו פוגשים את קירתתה בחדרה, אני חושב שזה משחק must, זה משחק שהפועל לא צריכה להתקשות בו, צריכה לנצח. אנחנו לא יודעים איזה הפועל נקבל, כי אלוהים יודע, אניס, לא אניס, איך זה יתחבר כל כך מהר, אבל כרגע, קירתתה, בלי בייטמון, הגרד המוביל שלהם, ובלי ככל הנראה גם גיא פלטין, זה מאוד יקל לנו גם בצד ההגנתי בשבילנו וגם בצד ההתקפי, לשחק נגדם בלי פלטין. אני חושב שזה ניצחון שצריך להיות להריץ אותו, כי ביום רביעי יש לך משחק.
קריית אתא, אנחנו גם עודי הפועל, אנחנו כמובן נזרים מנחס, אבל זה לא רלוונטי פה. הם כרגע 4 משחקים אחרונים, 4 הפסדים, ונראים רע מאוד. קיבלו גם 20 הפרש מבר שבע, צריך להגיד, הקבוצה הכי חלשה בליגה. ובלי בייטמון ובלי פלטין, זה אמור להיות באמת משחק קל. ואני... זה כאילו לגמרי משחק שלנו להפסיד, ואם אנחנו לא נצליח לנצח אותו, זה אומר, זה יהיה בעייתי מאוד, ובאמת צריך כאילו לראות איך משתפים פה באמת את טיילר, אולי לתת לו הרבה דקות במשחק הזה, הוא יכול לצבור ביטחון במשחקים כאלה, והלוואי שלא יהיה יותר מדי מה לדבר על המשחק הזה אחריו, נגיד את זה ככה.
מה, הם נתנו פייט לחולון במשחק הקודם, לא שחולון נראים יודע כמה, אבל שני המשחקים לפני זה בעייתיים, גם מכבי, גם ירושלים.
עשו עונה מדהימה, ודאי שם שחקנים סבבה, ויש שם מאמן טוב שאנחנו אוהבים, זה... ואי אפשר לדעת מה יהיה, אבל זה צריך להיות שלנו לגמרי.
אני אגיד 3 מילים, טיילר אניס לחמישייה.
יאללה. טיילר אניס לחמישייה, ונמשיך לדבר הבא. ככה ביום ראשון אנחנו פוגשים את, יש דרבי חוץ.
רביעי.
יום רביעי, מה אמרתי? חמישי?
ראשון.
ראשון? לא, ביום ראשון יש קירתתה.
חיג'ו רגיל לחמישי בהיכל פשוט.
אלוהים. רק אני. רגיל לשבת בבית ולצפות
בפנר.
כן, בדיוק. אז ביום ראשון קירתתה וביום רביעי דרבי. דרבי שבעצם הסיפור שלו, אחרי שמכבי מפסידה לחולון במשחק ההזיה שהיה שם, שהם לא רשמו אף שחקן וגם מי שהם רשמו, הם לא כך שיחקו איתו, אז הסיפור הוא אם הפועל מנצחת את הדרבי ועוד משחק נוסף ומכבי מפסידה, בעצם הפועל עושה 3-3 ממה שנשאר לה, ומכבי מפסידה עוד משחק מתוך הארבע שנשארו לה בנוסף לדרבי, הפועל מסיימת ראשונה.
מה שיכול לקרות.
לגמרי יכול לקרות.
זה לא יקרה.
לא, אני לא אמרתי שזה יקרה או לא יקרה, אמרתי שזה בעייתי, במיוחד אחרי שירושלים ניצחו אותם ביום חמישי, תכף נדבר גם על זה, והן נפגשות שוב ביום ראשון בשעה 9, שוב ירושלים מכבי, שוב ביד אליהו, הפעם הביתיות היא אחרת, וקשה לראות את מכבי מפסידים עוד פעם.
לא מסכים.
לא מסכים.
איזה
דלאפ.
לא מסכים.
אני חושב שמכבי ינצחו את זה בקלות, וירושלים לא נראה לי בעניין, כאילו, לא נראה לי שמסוגלים לנצח את המשחק הזה גם, בוא, זה לא כזה.
אגב, יש להם הרבה לשחק? כי שלישים לא יכולים לסיים.
יש להם, הם יכולים לשחק, הם יכולים לסיים שלישי, אם הם מנצחים את כל המשחקים עד סוף העונה, ורמת גן מפסידה את כל המשחקים עד סוף העונה. אז יש להם מה לשחק.
לרמת גן יש עדיין קירת אתא.
ומכבי.
ומכבי ו... ירושלים כנראה, לא, סליחה.
לא, וזהו.
לא, נשאר להם, קרטטה ומכבי. זהו, לרמת גן, שני משחקים.
אני לא פול מרגלן, אם מכבי יפסידו גם את זה. חייב להגיד. אני לא יודע מכבי מכבי עכשיו.
ואז אתה אומר, אם יפסידו גם את זה, ואז תצטרך לנצח אותם גם בדרבי, בעצם יפסידו לירושלים פעמיים ואז דרבי, אחרי שהם, כאילו, זה יהיה שישה הפסדים, לא, חמישה הפסדים בשישה משחקים. כאילו, הניצחון היחיד זה מה שהם עשו לקרטטה. כי אני סופר מפנתינייקוס.
סתם, אני, זה קצת wishful thinking, כן? זה לא...
אני אגיד שאם הדבר הזה קורה, אז זה טיוטת החוזה שמכבי מכינה לקאטה שמכניסים לה מגריסה.
אפשר להעביר לנו את החוזה אולי, לא?
כן.
משהו.
איך אתם רואים את מכבי הזאת? בואו נדבר על הקבוצה שהייתה לפני שבוע באנו לפה והקלטנו ושרנו פנתינייקוס. אפשר להשאיר עוד פעם מתי שאתם רוצה.
הייתי פה לירושלים גם שרו יפה.
כן, יפה, יפה.
מחווה לנו.
סוף סוף הם עושים
משהו. מחווה אמרו לו.
סוף סוף הם עושים משהו כמו שצריך. ובעצם מכבי מגיעה בסדרה נגד פנתינייקוס, קבוצה בטירוף, היא בלי לא הפסיקה לנצח, ובאיזשהו מומנטום מדהים שהכל עובד להם, ואז בולדווין נפצע, ומשם הדברים מתחילים להיות יותר קשה, יותר קשים,
הם עדיין נראו מצוין גם בידיו.
נכון, נכון, נכון. בגלל זה אני אומר, אבל הדברים נהיו יותר קשים.
הוא נפצע
במשחק 4.
ונפצע
שוב, פוצע את עצמו בחזרה.
צריך להגיד, אף אחד עדיין לא יודע מתי הוא אמור לחזור.
נכון. ובעצם שני משחקים ממשיכים לתת פייט לפנתינייקוס, ואז הם חוזרים ומנצחים את קריית אתא בצורה הרבה יותר משכנעת, איזה 35 הפרש. ואז, כאילו, ההפסד לירושלים, בגמר גביע... לא הפסד שמכבי אוהבים.
אז אני אגיד על זה משהו. אני, קודם כל, זאת לא אותה מכבי, מכבי של היורוליג ומכבי של הליגה באופן כללי, זה לא אותה קבוצה. 100%. המגבלות על הזרים פה, זה עושה להם קבוצה אחרת. בולדין לא משחק, זה גם כן משמעותי. ראינו סתם את ברטולומיאו, נפצע נגד ירושלים וחוזר, אבל זה אשר הקפיץ לי כזה, הנה, עוד שחקן יכול להיפצע. דברים קורים, אז זה קודם כל צריך לזכור, ואין סיבה שאני אסתכל עליהם ממש מלמטה במי נראה כזאת.
וצריך להגיד, השנה דברים לא קרו להם ברמת הפציעות. ברמת הקשירות, שחקנים שם היו נכון. מאוד 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 קשירים נכון. השנה, בניגוד גמור אלינו, נכון. שלא הפסיקו להיפצע. עכשיו, אז,
או לכל יריבה שהם פגשו ביורוליג.
כל יריבה
שהם פגשו,
לא
פגשו מגיעה עכשיו לפלייאוף, אחרי מכה גדולה מאוד נגד פנתינייקוס, צריך להגיד, זה לא סתם סדרה שהם הפסידו לקבוצה שסיימה מקום שני ביורוליג.
ואז עוד פצצה מירושלים.
היה שם חם מאוד, והיה שם הרבה שנאה, והיה שם אנטישמיות, ופה וזה, ואנקופולוס ועניינים, כאילו, זאת אומרת, היה שם סדרה שהפכה להיות גם מאוד אישית, ומאוד מאוד חמה גם עבור השחקנים, סדרה שנגמרת בחמישה משחקים, זאת אומרת, לא קל להפסיד דבר כזה, בטח לזרים שבסוף רואים את היורוליג לנגד עיניים לפני כל דבר אחר, וירידת מתח חייבת להיות, שאם הירידת מתח נצח את קריית אתא הנוכחית עבורם, זה 35 הפרש גם בהליכה אחורה, ואז הם באו לנגד ירושלים, וקיבלו שם עוד מכה. עכשיו, אני חושב שזה לא רק ההפסד עצמו, שבאמת ראינו את מכבי הטובים נגד פנתינייקוס, גם בלי בולדווין, ואתה אומר, איך הקבוצה הזאת צריכה להסתבך נגד הפועל ירושלים הזאת, זה לא אמור לקרות. וראינו את זה קורה עם קריסה. זאת אומרת, שם קריסה של לורנזו בראון היסטורית, זו התצוגה הכי חלשה של שחקן מבחינת עיבודים אי פעם בישראל.
11
עיבודים.
לייזי גורדון השתגע, הוא שידר באותו משחק, באותו זמן הוא שידר משחק בליגה ספרדית או איטלקית, לא זוכר. לא, לא, לא. דווקא פלאו, ספרדית או איטלקית, הוא שידר באותו זמן, ואז דיברו על זה ששניהם עם 10 עיבודים. ודיברו על זה בשידור של ספורט אחד, והוא התחיל להשתגע שכולם מדברים עליו.
הוא עבר אותו.
רק בגלל עיבודים, ואז הוא עבר אותו.
בטלוויזיה הוא עבר אותו, בדיקה אחרי. אז לורנזו היה שם מחריד במשחק הזה. גם הרבה שחקנים אחרים לא יכולו להיכנס לעניינים, ובעיקר אני חושב שהייתה פה קריסה של קטש, מה שוואלה לא מספיק דיברו עליו בשידור, ואני חושב שהייתה פה קריסה לגמרי של קטש, שהחליט ללכת איתו כשהוא חרב להם את המשחק, היה שם ריצה של ירושלים, שפשוט לא לוקח טיימאוט, לא משנה שום דבר במה שקורה למגרש.
שלוש עבירות, הוא גרוע נורא, הוא לא מוציא אותו, הוא קולע שלשה, ואז עושה את הרביעית ישר אחרי זה. כאילו, אחד המהלכים היחידים הטובים שלו שם, השלושה ברבע שלישי, ואז ישר הוא עושה את העברה הרביעית, ואז
קטש. ורואים אותו מסמן לקטש, אל תוציא אותי. עכשיו, יש לך סכם על אורנזו בראון, אתה מחליט ללכת איתו, זה בסדר, אבל אתה בדרך כלל אמור לתת לו עוד מה, עוד פוזשן, אולי עוד אחד.
גם עוד שלוש דקות ברבע השלישי, המון זמן
צריך לעשות רביעית. הם איבדו את המשחק שם, צריך להגיד, בעיקר. ובאופן כללי, הם נראו מאוד לא מוכנים להפועל ירושלים, שקבוצה הרבה יותר מוגבלת ממכבי, גם בישראל, גם בארץ. ג'קורי עשה שם מה שהוא רוצה. משחק אדיר שלו, צריך גם כן להגיד, אבל גם אפשרו לו את זה. וזה בדיוק המכבי שאנחנו מקווים שנראה גם נגדנו. באמת, המשחק הזה, לראות אותו בטלוויזיה, אני אכול קינה, לראות את יד אליהו חצי-חצי, אין דבר יותר כאילו מדליק מזה, לבוא לחשוב על להיות שם, וזה היה צריך להיות אנחנו, ולא חשוב, זה לא לעכשיו. אז אני לא יודע למה אנחנו צריכים כל כך לפחד מהם. כמובן, שגם אני צריך להגיד, האליפות הזאת של מכבי להפסיד עם הקבוצה הטובה בליגה, עם השחקנים הטובים בליגה, ואם הם יגיעו ועם המאמן כנראה טוב בליגה, ואין שום סיבה שהם לא, בטח אם יש להם ביתיות עד הסוף, זה שלהם להפסיד, אבל זה לא out of the game.
סליחה בן, אני עוד שנייה. מכבי שיחקה ביום חמישי. נגד, היה להם שם הרבה ימים הפסקה בין יום שישי לחמישי, סליחה, לא, כן, היה להם שם הרבה הפסקה בין שישי לחמישי, היה להם קריית-אתא ואז ירושלים, אבל אחרי ירושלים, יש להם ירושלים עוד פעם ביום ראשון, יש להם אותנו ביום רביעי, ואז ביום שישי בצהריים הם פוגשים את רמת גן, וביום ראשון בערב הם פוגשים את קריית-אתא כמובן, יש להם שם סטרץ' מטורף, מבחינת כמות משחקים לימים, זה מיום חמישי עד יום ראשון שבוע אחרי זה, יש להם שישה משחקים, משהו מופרך לחלוטין, האם הם יעמדו בזה? קשה, מי הם ירשמו? הזרים שלהם לא נראים כמו הזרים, אני בטוח שנגד ירושלים ביום ראשון ונגדנו ביום רביעי, הם ירשמו את החמישה הזרים הכי טובים שלהם.
תומסון ירשם לדעתי,
אין להם ברירה. בדיוק שתומסון ירשם במקום קליבלנד או ריברו.
במקום קליבן לדעתי, הם לא יכולים להרשות את עצמם לא לרשום את ריברו, הם יהיו קצרים מאוד בצבע. תשמע, אני חייג את זה שניים. דבר ראשון, מה שמכבי עברה עכשיו, מאוד מזכיר את מה שאנחנו עברנו אחרי הדחה מאירופה. אז גם מכבי היה לה את ההתפוצצות על קריית אתא, אז גם לנו היה איזה, את ההתפוצצות הזאת נגד הפועל ירושלים, שאחרי הגיעה ירידה, שלסיס שלה הגיעה עם ההדחה, מהגביע על ידי ירושלים. אבל
אגב, גם ירושלים עברו את התקופה הזאת. ירושלים. אבל מהרגע שהם עפו עם קנצוריס, מאותו שנייה זה היה ברור שקנצוריס
וגם חולון, וגם ירושלים אפילו בשנה שעברה, ירושלים בשנה שעברה עברו את זה, וזה הגיע לסי בסדרת פלייאוף נגדנו. אבל אני חושב גם שעדיין יש יתרון בולט למכבי, וכשאני מסתכל גם על מה שירושלים עשו להם, לדעתי יש לירושלים שני דברים שלנו, עד שיוכח אחרת, אין לנו. דבר ראשון, יש להם סוללת גרדים ששומרים, שזה ספידי סמית וזוסמן, שנתן הגנה, באמת, הגנה מטורפת על לורנזו בראון, הוא פשוט גמר אותו, וקורנליוס, וגם קרינגטון ורנדולף, שהם כאילו פחות במוערכים כאיזה שומרים גדולים, הם שומרים טובים. ואני בספק אם לנו בהרכב הנוכחי יש לנו אפשרות לשמור את הגרדים של מכבי ככה, והדבר הנוסף, יש להם שלושת הגרדים המובילים שלהם, קרינגטון, רנדולף וספידי סמית, שחקני אחד על אחד טובים, וכרגע כל עוד אניס הוא לא, אנחנו עדיין לא בקבוצה, אין לנו את זה. אין לנו שחקני אחד על אחד מספיק טובים בקו האחורי. יש לנו שחקן אחד בעיניי בסגל, שהוא יכול לשמור את הגרדים של מכבי מצוין, ובגלל זה גם זכרתי אותו קודם, זה ג'יילן אורד. אני לא יודע אם הוא יכול להיות קשיר כבר ליום רביעי, אבל ראינו את זה גם בסדרת פלייאוף שנה שעברה נגד מכבי, שהוא הרג את לורנזו בראון במשחק השני, הוא פשוט חיסל אותו. הוא בעיניי שומר גרדים הכי טוב שלנו, ובגלל זה כשאנחנו מסתכלים קדימה, כל הכבוד למיילס, אנחנו נצטרך את ג'יילן בסיו, כדי שנוכל להתמודד מול מכבי כמו שצריך.
אז מה, אבל אנגולה שומרת ג'יי כהן? זה מה שאתה מתכנן?
כן, לדעתי כל המהות של מיילס
בהפועל. אגב, זה מה שהיה בשנה.
או סורקין, ואם סורקין הוא שם שחקים שני גבוהים, סורקין
וניבו,
או ריברו וניבו.
אז אתה צריך לעשות את המות. אגב, אצל דלס אנחנו רואים את מיילס משחק בעמדה מספר 3, ואולי גם זה יכול להיות פתרון מסוים.
אבל אז אתה לא רושם את אחד הגארדים, או את קייל.
לא.
אתה לא רושם אותו.
לא, לא, לא רושם את שם. אני אומר שגם אם הוא ירשם קום מייס, הוא יכול לפעמים לשחק לצד תומר.
ג'יילן.
כן, ג'יילן, יכול לשחק ליד תומר וקייל
אקסן. אז מי אתה לא רושם אבל בחמישייה עליה?
אני לא רושם את מייס.
לא, הוא רושם את מייס.
אה, לא רושם את מייס.
הוא שם את ג'יילן ב3.
אז אני, תשמע, שיוכיח לי אנגולה, או שיוכיח לי מנפורד, או אני שהוא מסוגל לשמור את לורנזו בראון. זה בדיוק הרגע. בעיניי המשחקים האלה, עכשיו נגיד ירושלים ומכבי, מכבי וירושלים, הם, עזוב את הטבלה, שאם יש להם חשוב, הם צריכים להיות, סבא, אז הם צריכים קודם כל להראות לנו שאנחנו יכולים להתמודד מול מכבי.
טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ואתם טענו לי בזריזות. מיקומים, אנחנו נעשה מה שלא אמורים לעשות, אבל מה לדעתכם עדיף? לסיים מקום ראשון?
בוא נתן את התרחישים. מה זה אומר ראשון, מה זה אומר שני?
אני אומר. מעדיפים לסיים מקום ראשון, ובזה שאתם מסיים מקום ראשון, אתם מקבלים במקום 8 את הפועל חיפה, סליחה, בני הרצליה, ככל הנראה.
נס ציונה דווקא. כרגע זה הולך להיות נס ציונה.
נס ציונה.
לא חשוב.
זה לא כזה קריטי, כי באמת זה סדרה שצריך לעבור אותה, לא משנה מה עם הביתיות, והטוב מחמש. ואז אתה מקבל בחצי גמר את הקבוצה שתיפגש, שתעלה, בין הפועל ירושלים לחולון, כשכנראה ירושלים תהיה שם.
אז בוא נניח שהפועל ירושלים, בבית, עם ביתיות.
ואז לקבל את ירושלים בחצי גמר עם ביתיות אצלך.
ומכבי עם ביתיות.
ואז אם עברת, אתה מקבל את, ככל נראה, את מכבי עם ביתיות. אם אתה מסיים מקום 2, לעומת זאת, אתה פוגש בסיבוב הראשון את הפועל חיפה, עם ביתיות שלך, ששוב, חייבים לעבור את זה. ואז, ככל נראה, את רמת גן, עם ביתיות, קבוצה שאנחנו מבינים שהיא לא מספיק טובה. ואז אתה מקבל, אתה יכול להגיע די בקלות יחסית לגמר בלי ביתיות.
זה באמת לא שאלה קלה, אני חושב.
כי ירושלים יכולה לגנוב סדרה. כאילו, מה זה לגנוב?
זה לא לגנוב.
יכולה לנצח.
יש לה
עדיין... גם אם אין את הביתיות.
בדיוק, ואז אתה יכול לקבל את ירושלים בגמר, אם
ביתיות... תסיים ראשון.
לא, שני.
אם תסיים שני, כן.
אם ירושלים יפנית מכבי ותסיים שני.
נכון, אתה תסיים שני.
אתה יכול לקבל את ירושלים בגמר, אם ביתיות.
הלוואי, חלום.
וזה בעצם הלמה אולי עדיף שני. זה כאילו רגע, זה הקלף המרכזי. פה שאתה כאילו שם פה את הצ'יפים על זה שוואלה, אולי הם יעברו את מכבי.
רגע, אבל אם אתה שם גם את הצ'יפים על מקום שני, כי אתה אומר לעצמך, בונה, זה דרך הרבה יותר קלה להגיע לגמר, אני אגיע רק אחרי 5 משחקים.
ואז סדרה אחת, הכל יכול לקרות.
שנייה. אני אגיע רק אחרי 5 משחקים, ויהיה לי, אני אגיע פחות עייף ממכבי, או מהקבוצה שתגיע נגדי לגמר, ואני יכול לשייט עד הגמר, ובגמר לתת 2 משחקים.
אז תסתכל על זה ככה, אוקיי?
מה אתה מעדיף?
אני מעדיף לסיים מקום ראשון, ואני אגיד לך ככה, אם כדי לקחת אליפות, אתה צריך לנצח את ירושלים בסדרה בכל מקרה, נגיד, לפי איזה תרחיש, מה זה משנה אם זה בחצי גמר או בגמר?
אבל לקבל גם את ירושלים וגם את מכבי, זה כבר תסריט בעייתי, קשה מאוד.
אבל ביתיות כל הדרך.
נכון.
שאנחנו יודעים מה זה הדרייבין.
ביתיות כל הדרך.
זה בסוף השאלה, האם ביתיות יותר חשובה מהגרלה במרכאות?
אני הולך עם הביתיות.
טל?
לא יודע,
זה לא זה, אני אומר, זה לא זה מובהק או זה, אבל בדיעה שלי.
אז אני אגיד מקום שני בשביל הפן. סתם, למרות שאני חייב להגיד עוד טיעון בעד הדבר, מה שבן אמר, זה שאנחנו מסיימים שני, אז רוב הסיכויים שבאמת נצטרך לעבור גם את ירושלים וגם את מכבי כדי לקחת אליפות, וזה בדרך כנראה לאליפות הגדולה בהיסטוריה, וכנראה אחת הגדולה בהיסטוריה לכדורסל הישראלי, שאתה לוקח אליפות אחרי שתי סדרות מול ירושלים ומכבי.
זה פחות מעניין אותי, כל אליפות
שהיא ענקית. זה יכול להיות בשנה שעברה, דרך אגב. אם יקרה, היה קולה את הזריקה הזאת.
נכון, זה היה בשנה שעברה. זה גם יכול להיות תיקון די מרשים לשנה שעברה.
מחקתי את העונה הזאת, את הפלייאוף
הזה. לעשות ירושלים ומכבי. אני אגיד שברור של לסיים מקום ראשון, מבחינתי, זה הרבה יותר חשוב, זה הרבה יותר מעניין. אתה רוצה להגיע, אתה צריך לנצח גם את ירושלים וגם את מכבי עכשיו, להוכיח לכולם מי אתה וכמה אתה טוב, להתחבר ולהגיע הכי טוב שאפשר עד הגמר. וכן, ביתיות בדרייבין, זה עולם אחר מלשחק ביד אליהו. טוב, בואו ככה נתקדם. השבוע היו דיווחים של נדב צנציפר, וראיתי את זה בעוד מקומות, על אולם של 20 אלף מקומות ברמת השרון או משהו כזה. אנחנו לאורך כל הדרך דיברנו על עולמות קטנים יותר, וה-20 אלף הזה נשמע לי כמו משהו קיצוני מאוד. אגב, אני לא קונה את הדיווחים האלה עד הסוף, אבל נגיד נזרום ככה, בגלל שצנצי לפחות בכדורגל ואת נושא המחירה הוא די חזק, אז אני מפרגן לו. אז לא דיברנו על עולמות של 20 אלף, שזה מטורף. אני, אחרי שראיתי מה היה בשבת בכדורגל, מבחינת הקהל, שהגיעו 26 אלף אוהדי הפועל, אותי מעניינת מבחינתכם שאלת מה הפוטנציאל. כי באמת ראינו תצוגת תכלית של הקהל שם, 26 אלף אוהדים, חוויה מטורללת מבחינת הקהל, והאם הכדורסל יכולים להגיד, אוקיי, אם הכדורגל יכולים להביא לי משחק נתון 26 אלף אוהדים, האם אני יכול לכוון ל-7,000 מנויים, 8,000 מנויים? וזאת שאלה שאותי, אני חושב שאני רוצה לשמוע דעתכם.
חד משמעית, כן.
חד משמעית, 7,000-8,000 מנויים.
כן, זה מה שאתה צריך לכוון, זה מאוד תלוי, ברומן שלנו עם אופר. אם הרומן שלנו, אם אופר ינאי נשאר בקבוצה הזאת, וכל מיני, לא יודע מי, לא ישימו לו רגליים, שזה גם חבר'ה מהקהל שלנו, אז ההתפתחות של המועדון הזה תוביל אותו לשם. אני זוכר את הפועל, תשמע, בשנות ה-90, אוסישקין לא היה מלא. ברוב המשחקים אוסישקין לא היה מלא. תלך תראה משחקי ליגה בשנת 91-92, אתה תראה 700-800, 1,100 צופים. 2,000 צופים היו בדרבים או משחקים נגד ירושלים. היום, כבר עכשיו הכפלת את כמות הקהל שלך, והשנה החלת למכור 5,000 מנויים. ואני חושב שאתה צריך לכוון לאולם, תשמע, אתה יודע, מה זה 20,000? 20,000 אפשר לעשות כל מיני עניינים ש... יש טבעת עליונה וטבעת זה, במשחקים למטה, במשחקים הפחות זה יהיה רק מקום ל-7,000, ואז יראה יותר, אפשר לעשות, אם אתה בונה את העולם כמו שצריך. אתה כן, אתה צריך לכוון לעולם של 8,000, אפילו של 10,000.
זה הייתה שאלה שלי, לחיים 10,000, זה
משהו. אנחנו כבר בדרייבין עשינו. העירייה עשתה את הטעות הזאת וחשבה בקטן. אגב, גם אנחנו היינו, לא חשבנו שנוכל למלא אותו כל כך בקלות.
תגיד אותו שיש גג.
כן.
עוד נקבל אולם בלי גג.
וכן. אולם גדול, אם יהיה לנו אולם של 10,000 מקומות, זה יזניק אותנו קדימה בטירוף, וצריך לבנות את האולם, בעיניי הכי גדול שאפשר, תשוב, מה זה 20,000?
שני דברים, אני אשווה את זה לירושלים, עברו ממלכה לארנה, זה עזר להם מאוד מקצועית, אבל ברמת התחושה שם, אולם קשה מאוד, מה שכן, הטבעת התחתונה בירושלים, אחרי שהייתי שם לפני שבוע, פתאום אני אומר, בונה, זה לא אולם שהכרתי, כי הטבעת התחתונה זה סבבה לחלוטין, רואים את המשחק, יש אווירה בסדר, הטבעת עליונה זה אלוהים ישמור, אתה רואה את אוהדי חולון, כמו ילדי לוגו.
תחשוב שביד אליהו היום, היו בונים את האולם ככה, שבמשחקים שהפועל משחק את משחק ביד אליהו, אפשר לסגור את הטבעת העליונה, ולשים 5,000 איש בטבעת התחתונה, זה היה אולם ביתי.
מאוד.
אז אני חושב ש... אנחנו צריכים לחשוב, אם אופר לימד אותנו בשנה הראשונה שהוא נמצא, שאנחנו צריכים להשתחרר קצת מהקונספציות הישנות ולחשוב בגדול, ואני זורם עם זה.
אני רואה את זה ש...
אתה יודע, 20 אלף זה מופרך, כמספר 20 אלף.
אני שנייה עוזר את המספר.
רק אני אגיד למי שמחכה לשמוע את זה מאיתנו.
לא, אני גם לא יודע אם זה נכון.
20 אלף, אני אגיד לך, אני מבין את העניין הזה של ה-20 אלף. כשבונים, אם יבנו אולם להפועל, זה לא יהיה רק אולם להפועל, והוא אולם שאמור לייצר הכנסות מכנסים, הופעות וזה, ואז יבנו יכולת אולם של 20 אלף להופעות ולכנסים ולזה, ובכדורסל יהיה לך 11 אלף מקומות.
יש היום דרכים, כמו שבן אמר קודם, גם לגרום לאולם גדול להיות ביתי, זה של עניין של מחשבה ושל שימת לב. אני חושב שהמצב הנוכחי זה ברור לכולם שהוא לא טוב, אני חושב שהוא גרוע. אני חושב שכאילו גם... אין דבר כזה שבן אדם רוצה לעשות מנוי להפועל ולא יכול. זה מצב שאנחנו לא יכולים לעשות אותו לעצמנו לעוד הרבה זמן. בטח לא אם בן אדם רוצה להשיג כרטיס למשחק וכל מה שקורה, זה קטן עלינו. עכשיו, הפועל צריכה להסתכל שנייה, להגיד, אוקיי, נגיד השנה היה לנו אולם שהיינו עושים אותו סולד אאוט כל משחק על הוואן. זאת אומרת, בול מה שאני צריך. בסדר, זה קצת טריקי, כי יש משחקים יותר גדולים וקטנים, אבל נגיד, אז כמה היינו אומרים, 7,000 נגיד, טוב לנו העונה? לא יודע, סתם אני זורק מספר. אז הפועל צריכה להגיד, אוקיי, אני צריך יותר מזה. כי אני לא יודע לאן נגיע, ואני לא יודע אם פתאום יהיה יורוליג, ואני לא יודע מה יהיה, ואנחנו רוצים להמשיך לגדול ולגדול, ולדעתי המחיר שנשלם, אם יהיו כיסאות ריקים באולם, לעומת המצב הנוכחי, הוא שווה את זה לגמרי, גם אם לא יהיה יורוליג ויהיו כמה שנים פחות טובות, ופתאום העולם יהיה יותר ריק. גם זה לא אסון בכלל.
הזה, אני אזכיר בהקשר הזה את מכבי חיפה, שעברה מקריית אליעזר לסמי אופר, כשהייתה בקריית אליעזר, זה הייתה עוד קבוצה בליגה, הייתה קבוצה מוצלחת ברמת הכדורגל שלה והישגית, אבל לא היה מדובר באיזה מועדון ענק ועצום, באמת מוצלח, אבל לא מעבר לזה. ומהרגע שהם עברו לסמי אופר, אז נכון, לקח איזה שנתיים, שלוש, גם ברמה המקצועית הם לא היו טובים. אבל מהרגע שהם נהיו גם טובים, זה הפך להצגה הכי טובה בעיר. זה הדבר היחיד היום שברמת מותג מתקרב למכבי כדורסל.
צריך לזכור, כשהם עברו לשם, הם לא היו טובים. עונה שתיים ראשונות.
וזה עדיין הביא המון מנויים.
אבל הוא היה מלא כל הזמן, כי עשו שיווק מאוד מאוד נכון, והיה מאוד רצית להיות חלק מזה, ומשפחתיות וכזה.
יש בז מטורף סביב הפועל. גילו, יש בז מעולה סביב הפועל, וצריך לנצל את זה.
גם העבודה שהפועל תעשה עם אולם חדש, היא גם קריטית בשיווק, בחוויה שלה להגיע לאולם, חנייה, איפה הוא יהיה, כל הדברים האלה מאוד מאוד רלוונטיים, ואפשר, הפוטנציאל פה קיים, בואו, ככל שהפועל רגל נראים ככה, ואני לא יודע מה יהיה גם פה בעונות הקרובות, כן, אבל אז אנשים צמאים למשהו כזה, וצריך לתת להם את זה.
טוב, נעבור לפינת בן מתלונן. יאללה, תן לי בראש.
אז השבוע כולנו כמעט חזינו בטוויטר בעיקר, וזה גם חלק מהסיפור, בקטטה.
אני מעריך שיש המון מאזינים שלנו שאין להם מושג מה אתה מדבר, אז תספר.
גם לי אין.
בסרטון.
אני גם כבר לא בטוויטר.
לא, ראית את זה בטוח.
שולחים לי דברים, אתה שולח לי דברים.
בסדר, לא.
שילמש לי אותך.
לא משנה.
אני לא יודע מה הולך להגיד פשוט, אני...
אוקיי.
בסרטון של קטטה מטורפת בין אוהדי מכבי חיפה לאוהדי מכבי תל אביב, יותר נכון, אוהדים של מכבי חיפה שמתקיפים אוהדים של מכבי תל אביב.
לא מוכן לקבל את זה. הם באו משני כיוונים, שני זה, הם קבעו שם באיזה יער או whatever.
איזה יער זה?
פרשננו לענייני קטלות.
לא משנה, רואים בסרטון, תקשיב, רואים בסרטון שהם קובעים, שני הארגונים באים ללכת מכות לפני משחק הכדורגל שלהם, וצד אחד אומר שהם חטפו להם, וצד שני אומר שהם חטפו להם, אז היה אנשים
שמועים. אז אני מקבל את התיקון, אז ראינו קטטה מטורפת בין אוהדי מכבי תל אביב ומכבי חיפה, וזה כמעט נשאר רק בתחומי הרשתות החברתיות.
הנה, עובדה.
אנשים לא יודעים מזה, הקבוצות לא עמדו לדין, לא ראינו תוכניות רדיו מדברות על זה חצי שעה, ותוכניות טלוויזיה לא מדברות על זה, והקבוצות לא נענשו, ואף אחד, לא נגרם להם אפילו נזק תדמיתי.
אגב, אלה שלא פרסמו, זה עוד מילא. N12 פרסמו וכתבו אוהדי קבוצות כדורגל. כשזה הפועל, אז כותבים ישר, אוהדי הפועל תל אביב, לא, 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 לא. ואני ממשיך אותך, פוליטיקאים תופסים גל אצלנו,
בן גביר.
מפורסמים, שרים, מי לא? פה שקט מוחלט.
כן, עכשיו.
אף אחד לא מדבר, זה לא מעניין אף אחד. אירוע של אלימות קשה. בוא, אנחנו גינינו את נושא הפועל חיפה ואת המכות שהיה שם הלוך וגנה, בסדר? לא הפסקנו להגיד כמה אנחנו נגד הדבר הזה וכמה זה מגיל אותנו, ועדיין, האוהד הפועל חיפה שנפצע, לא יצא מדמם, ולא יצא דקור, ובאירוע הזה היו דקורים,
גם הרבה יותר אנשים שנבקרו,
בשתי צדדים. עכשיו אני אגיד, אני רוצה להמשיך את זה ולהגיד שאת העונשים שהפועל תהיה מקבלת מבתי הדין, בתי הדין בסדר, שם את החותמת, או אפילו, נגיד, קובע את העונש. מי שיוצר את האווירה שמובילה, לעונש, זו התקשורת. וברגע שהתקשורת, כל דבר שקורה בהפועל תל אביב, עושה מזה סימפוזיון מטורף, לא מפסיקים לדבר על זה, וכותרות ותורים וזה, אז אחרי זה בא בית הדין, ונותן ארבעה משחקי רדיוס, וכשיש אירוע הרבה יותר חמור, באמת זה יכול להיגמר ברצח, הרבה יותר חמור, אף אחד לא מתעסק עם זה, אף אחד לא מבקר את זה, אף אחד לא כותב על זה, ואף אחד לא מדבר על זה, אז לא יהיו עמדות לדין, והם לא יענשו. אז אני חושב שגם, אותי זה פשוט הרתיח. זה פשוט הרתיח, וזה בעיניי נובע מדבר אחד. ואת הפועל תל אביב שונאים, ואת מכבי תל אביב, מכבי חיפה, לא שונאים. אז קל לטפס על האוהדים של הפועל תל אביב, שגם חלק מהטיפוס הזה הם הרוויחו אולי ביושר.
שמים גב, שיהיה נוח לעלות.
כן? וממרקים את המצפון על הגב שלנו, ושוב, מה שהיה נגד הפועל חיפה זה ביזיון ומגעיל ונורא והיום, אבל לא יכול להיות, מי שמתעלם מהדבר הזה, הוא לא מתנגד לאלימות, הוא מתנגד להפועל תל אביב.
עכשיו, לכאורה יש פה שני הבדלים, אחד זה לא אותו בית דין, צריך להגיד, כאילו שזה משנה או לא משנה, לא אמור לשנות.
לא משנה, עזוב.
אבל התקשורת, התקשורת, והכל, הנה, אני, באמת, אני כאילו...
להפך, ענף הכדורגל הוא ענף מעניין יותר.
נכון, אני כמה חודשים, אני כמה חודשים לא בטוויטר, באמת, ובאינסטגרם אני גם לא עוקב אחרי עמודים כאלה יותר מדי. לא ידעתי על זה, עד שלא שלחו לי זה כמה ימים אחרי או משהו, כי גם לא הייתי בוואטסאפ באותו יום.
צריך להגיד,
לא ידעתי על זה.
צריך להגיד שועדי מכבי חיפה, כמה הם אחרי האירוע, ואחרי שהיה דיווח של דקירות ועניינים, כמה הם אחרי האירוע, עודי חיפה הוציאו את הסרטון הזה כמשהו ארוך, וכאילו להתגאות בו.
את זה ראיתי.
זה מה שראית, כי לפני זה לא היה שום צילום ולא היה שום דבר, אז... ואולי מבחינת התקשורת, מה שאין בסרטונים ומשהו לא מול המצלמות, הוא לא מעניין.
אז זה גם ההבדל, וגם שזה לא היה במגרש בסוף.
עכשיו, נכון.
האם זה משנה או
וגם
לא?
וגם פה אני אגיד, צריך להגיד, פה הייתה... חמישה אנשים על בחור אחד, לעומת האירוע שם, שאתה רואה חבורות של 60, 70, whatever, אחד על השני.
שוב, בחור אחד, אחרת. ובסרטונים שיצאו לפני, ראו שזה התחיל בחוץ, וזה דווקא לא היה אחד, היה שם
לא
הרבה משנה, אנשים מעורבים.
אני לא רוצה להגיד שאנחנו לא יודעים מה הוביל למה, ומה לא צולב.
זה לא בסדר, וזה לא בסדר, זה ברור, אבל עוד פעם, האיפה ואיפה, זה דבר שאנחנו מדברים עליו פה הרבה, והוא... תראו, זה לא יומן העונה שקיבלנו על האירוע הזה, באמת, בסוף כאילו אנשים הולכים בכות על הפרקט אחרי המשחק, ואנחנו כמה זמן אחרי אנחנו עדיין לא מערכים, אני לא זוכר המון זמן היינו בדרייבין, אז היה, באמת אז היה. יאללה, זה התלונה של בן.
היסטוריה, פינת היסטוריה.
נכון, לא אוכל לנו מה לעשות, זה חדרה עוד פעם.
די, אין מה לעשות אוכל.
תמשיכו לאכול בחדרה, אתם יודעים איפה. כן. מי שלא יודע, תחזרו לפרק הקודם.
והרשתות היה לי קשה מדי השבוע אחרי הכדורגל, אז...
לא, יש לנו רשת משהו אחד להגיד.
אז תגיד אותו.
אני רק רוצה להגיד כאילו, האמת שגם לא הייתי ברשתות, אבל שוב, שנשלח אליי, אבל המין כזה נראה פינה חדשה שהפועל עושים בכדורסל, של להחזיר נשכחות, וכזה איפה היום השחקנים מהפועל של פעם. אז התחילו עם דניאל איידן, בחירה נהדרת. שחקן שמאוד היה אהוב כשהיה בהפועל, אני מאוד אוהב תוכן כזה, והנה, גם כל הפינת היסטוריה שלנו, גם אנחנו אוהבים להביא גם דברים כאלה, אז מגניב, אני אתקיל אתכם.
אז רגע,
רגע, מה?
בזמן שאתה מדבר, הפועל העלו באמת לפני 30, חצי שעה, הפועל העלו את, אתמול זה היה אבא של שבת, ועכשיו הם שמו את גוי של שבת. אז עזר שמזכירים מהלכים שלו, אז ג'מאל שולר.
אחלה ג'מאל שולר.
כן, זה כיף.
מנפח הסטטיסטיקה ברבע הרביעי, בגרבג' טיים. מגניב. אז רגע, אני אתקיל אתכם.
כן, במה? אוי ואפוי, אל תעשה לי את זה.
איזה שחקן היית רוצה לראות בפינה הזאת בפעם הבאה?
ישראלי או זר?
תבחר, אני אקל עליך, כי באמת התקלתי.
אוקיי, חיפשתי סרטון שלו השבוע, אז קרלון בראון.
כן, לגמרי. זר זה קרלון, לגמרי.
קל, נורא דנקו דובו, אז מה?
הלכנו לדרך. תן לי עמוס פרישמן לכבוד בחירתו ליושב ראש האיגוד הכדורסל.
אני חכיתי פה אחרי איידן, אבל עוד איזה חודש כך הייתי רוצה לראות את גדעון ריאתי.
וואו.
זה מה שהייתי רוצה לראות.
ניצחת.
הוא דומה מדי לאיידן כדי שמיוחד אחרי השני.
אבל איך תמצא איילייט שלו?
מה? היה לו איילייט באדר יוסף? כן, זה היה דבר סף, נכון, התחקנו שם, אז מה, הסל הראשון שלו בהפועל, לא היה יש כזה מאז באולם של הפועל.
היסטוריה, אחד של הזקנים יותר ואחד של הזקנים פחות.
נחשו אתם מי אומר מה.
זקנים יותר מתחילים.
אז אנחנו...
והדרת.
בזמן שהפרק הזה עולה, זה ה-19 למאי, זה בדיוק 32 שנים למשחק החמישי בגמר הפלייאוף של עונת 1991-92, האגרוף. אולי סדרת הפלייאוף הכי זכורה וגדולה בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, הגיע משחק ראשון מכבי מנצחת, שני הפועל.
הסדרת גמר האחרונה מתקרבת אליה.
מתקרבת אליה, כן, רק הסיום שם קצת חמצמץ. גם פה אגב, את המשחק השלישי מכבי מנצח והרביעי הפועל מנצחים באוסישקין, ואז מגיעים למשחק חמישי, שהיה איזה הפרש של איזה 10 ימים בין המשחק הרביעי לחמישי, כבר בהתקפה הראשונה, לבן מרסר מוריד, זה יותר סתירה לפרצוף של תומר שטיינר, מול העיניים של השופטים שעומדים מטר מנו ומסתכלים, הם שורקים רק לעבירה, אז היה עבירה במתכוון קראו לזה, שתי זריקות וכדור מהצד לא הרחיקו את מרסר, וזה לא הייתה ההחלטה המזעזעת היחידה שלהם במהלך המשחק, מכבי משייטת, הפועל במחצית הראשונה עוד המשחק היה צמוד, מחצית שנייה, מכבי פשוט ניצחה את המשחק הזה. לי, כאוהד הפועל צעיר, זה היה משחק ששינה את החיים, ממש. שינה את כל האהדה שלי להפועל, את כל היחס שלי לשופטים. עד היום אני מזועזע מזה שמתייחסים לכל מיני שופטים כמו וירובניק ודגן, אני אומר את זה למרות שהם לא בין החיים, כאיזה אגדות וזה, כי אני הייתי משחק, ראיתי המשחק הזה מול העיניים, וראיתי איך נראה השיפוט שם, ואם אתה חושב שהשיפוט הכדורסל הישראלי מזעזע, אז הוא מזעזע כבר 40 שנה.
אפשר גם להמליץ על הסדרה. על הסדרה אגרוף. באותה מקום, סדרה אגרוף, שיצא לפני שנה, שנתיים, משהו כזה?
שנתיים.
שנתיים, של אבידל לבני ורונן בנטל.
לא יודע, אבל של
אבידל
לבני,
בהחלט זה נכון. לא, בנטל זה חברת הפקות, והוא היה מפיק.
זה ידע ותקשורת? וואו.
לא יודע.
לא מבין, יבין.
ושלושה פרקים. חובה, חובה צפייה, ועל הדרך נמליץ כמה שוב פעם על המועדון לקרוא את הספר.
שבשבוע שעבר הגזמתי לחלוטין עם כמה הייתי כשזה נכתב, אז אני מתנצל, אני רציתי שזה ייכתב אז, זה נכתב כמה שנים אחרי,
זה הגיל.
עדיין זה, כן, כן, בדיוק.
אני זרוק לפה את, בדיוק היום לפני 8 שנים, בגדול סדרה שאני לא אוהב לדבר עליה, ואני גם לא אדבר על מה קרה אחרי המשחק הזה, למרות שגם עכשיו אני מדבר על משחק שהפסדנו בו, אבל הוא מאוד מאוד
איזה זכור. איזה הפועל זה מאיתנו אלוהים מצידנו.
ממש, אלוהים. ממש, ממש. אבל הפסדנו בארנה, מדובר על עונת 2015-16, מפסידים בארנה, אבל הדבר הכי זכור במשחק הזה, זה הצגה של נייט רובינסון.
זה צריך להגיד שזה משחק ראשון בסדרה.
נכון,
רבע גמר. זה לא המשחק.
משחק ראשון, רבע גמר. לא המשחק
שבאנו
לברדה. גם את המשחק הזה השופטים הפסידו, ניצחו לירושלים.
אבל לגמרי, היה שם משחק מטורף, בערכה, נייט קולה 46 נקודות, 8-12 ל-2, 7-10 ל-3, 9-11 מהקו עם 4 עיבודים, עוד כיכבו ג'ף אלן, רביב לימונה, שחקנים שדימיטריוס...
ג'ף אלן, 16 נקודות, 13 רימון, זה הייתה ירושלים...
הוא נתן סדרה ענקית, הוא נתן סדרה ענקית.
זה הייתה ירושלים מושרת
בקירוף. של דני פרנקו.
של דני.
ותמיר בלט היה והפועל.
אגב, דני ליידן, 2 נקודות ו6 ריבאונדים.
וקטטה כזאת עם אילה יולמן.
עזוב, מתן עם 0 נקודות ו4 חטיפות, מה? סטטיסטיקה הזאת, הוא היחיד בעולם.
מדהים, אז זה המשחק, ואז תמיד כיף להיזכר בנט, וגם נאחל לו רפואה שלמה, כי יש דיבור גם על זה.
עוד קצת שחקנים.
קונגר, דימיטריוס קונגר היה.
אביב לימונד, קונגר עם 8 ו7, סימונס עם 7, רוטברד עם 6, וכל השאר כבר דיברנו.
בלט, שותף ולא קלה.
סדרה, אני חושב שזאת אחת הסדרות הכי פיבוט, כאילו פיבוטליות של, ככה אומרים את זה? לא משנה, נתנו לי מבט של אין מילה כזאת. התשובה היא כן.
לא, כי אמרת, אז תגיד, מה זה משנה? עד הכל הביטחון, מה...
אני חושב שההפסד שם יכל לקחת את הפועל, א', באותה עונה כנראה לאליפות, כי מכבי לא הגיע שם לגמר, ואם אתה מגיע, אני חושב שהם לקחו נגד אילת באותה עונה.
לא, ראשון ניצחו את ירושלים בגמר.
ראשון, זה בעונה הזאת.
אתה לא סתם מגיע, אתה מגיע עם נייט רובינסון, בקושי פסיכי, כאילו.
פסיכי, פסיכי, פסיכי לחלוטין. זה בדיוק השלב שהוא לגמרי הבין ואמר, דיברנו על זה בסוף...
ירושלים ניצחו בחצי הגמר את אילת של קאטה שעבר, שפוטר בתחילת העונה מהפועל. ראשון הדיחו את מקבי וניצחו את ירושלים בגמר עם הצגה של דאוסן.
סוף שעונה שעברה היה לי איזה טייק שדיברתי על זה שהזרים האמריקאים מכירים את המילה פלייאוף. הם שומעים פלייאוף, הם מתעוררים, זה כמו ב-NBA היום, תראו פלייאוף, זה אחרת לחלוטין מהעונה הסדירה ב-NBA. וזה בדיוק מה שקרה קרה לנייט באותה תקופה. כי את העונה עד אז... היו לו משחקים יותר טובים, היו לו משחקים פחות טובים, הרבה הרחקות, הרבה בלגן, הרבה זריקות מיותרות שלא נכנסו. הגיע לפלי אוף ונותן 5 משחקים נגד ירושלים. אני לא חושב שנראה, אני לא בטוח שנראה 5 משחקים רצופים כאלה מאף שחקן בהפועל קודם או אחר כך.
טיילר אניס.
אמן. בנימה אופטימית זאת.
הייתי חייב להגיד משהו אופטימי אחרי שדיברנו על הסדרה הזאת.
אז תודה לבן ותודה לטל ותודה לכל מי שהזין לנו עד עתה. אנחנו היינו אמרו לו ויאללה הפועל.
יאללה הפועל.